יישר כוח לרב שמעון נהרי שהנעים לנו את הזמן והכניס אותנו לאווירה המתאימה. ומאחר ונמצא איתנו, כפי שאמרתי, ידיד ותיק ועוזר בכל מה שקשור לתורה ומשפט ושאר הדברים, וצריך להמשיך את דרכו, אז אנחנו נשנה קצת בסדר ונזמין את שר המשפטים, פרופסור, עורך דין, יעקב נאמן, בבקשה.
ערב טוב, מוריי ורבותיי. חז"ל לימדו אותנו שפותחים בשבח האכסניה. אם הייתי צריך לדבר בשבח האכסניה של הרב הרוסי, לא היינו גומרים הערב. הרב הרוסי עושה כל מה שניתן להגדיל תורה ולהאדירה. ואני לא אומר אפילו מקצת שבחו בפניו. אני רוצה לאחל לו שימשיך בדרך שהוא בא הולך, בבריאות גופה ובנאור המעניה, ושיעמדו לרשותו גם האמצעים הכספיים שדרוש למפעל החשוב שהוא עושה למשפט התורה. ידידי, אני יכול להגיד כבר חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, מדבר על העתיד, אבל זה לא רחוק. הרב יהושע ישי, יושב ראש המועצה הדתית בירושלים, הרב ברוך שרגא, שני ידידים ותיקים שלי,
שני תלמידים.
אני לא מתלמידה יותר מכולם, אז אתם עשיתם יותר מכולם. פרופסור סיני דויץ' ופרופסור אהרון עמדם. משתתפים יקרים בכנס החשוב הזה. חז"ל לימדו אותנו שלא רק צריכים לפתוח בכבוד האכסניה, גם לברך את כל העוסקים במלאכת הקודש של הכנסת משפט התורה למערכת הדין במדינת ישראל. הנושא שנבחר בכנס הזה הוא על המיסים, כי אנחנו מתקרבים לחנוכה, אז אנחנו עוסקים בעל המיסים. אני רוצה להדגיש שכבר לפני הרבה שנים, כשלמדתי את הגמרא במסכת בבא בתרא, שעוסקת בשאלה איך מטילים ועל מי מטילים את חיובי המיסים, ידעתי שרבותינו כבר ראו לפני אלפי שנים את החשיבות של מערכת המס כיסוד לדין תורה לחברה מתוקנת. בדיון שם בגמרא אני לא אכנס, האם תלמידי חכמים צריכים לצאת במס על החומה לעיר, על שמירת העיר. אלה נושאים חשובים ביותר. שבת שעברה קראנו בפרשת ויצא, ויעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, עשה איתו עסקה טובה מאוד. כל אשר תיתן לי יעשר עשרנו לך. עשירית אני אעביר לך. הסבא שלי, זכר צדיק לברכה, בסביבו שארית אברהם, כותב, איזה עסקה זו? הקדוש ברוך הוא נותן 100, הוא מחזיר לו 10. זה מה שיעקב אבינו עשה? זה מה שהוא לימד אותנו? לא. יעקב אבינו לימד אותנו שתמיד נזכור שכל מה שיש לנו ותיתן לי, בא מהקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו נותנים מעשר, נזכור שכל המאה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, הכנס הזה שיעסוק במיסוי על פי דין תורה, המיסוי הוא חלק חשוב מאוד במערכת החברתית. ללא תשלום מיסים, אין חינוך, אין ביטחון, אין בריאות, אין דיני רווחה, אין סיוע לזולת. ורבותינו בשולחן ערוך אומרים לנו שמי שמשתמט מחובתו זו הוא גזלן. ואצטט בחושן משפט סימן שיצטרך תת. המבריח ממכס זה עובר על לא תגזול, מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה מלך ישראל ובין שהיה מלך עובד כוכבים. מוריי ורבותיי, גם בדרש ספרה ויקרא, פרק חבר, פסוק למנזיים, על הפסוק וחשדו איש באחיו, אומר, אינו אומר איש באחיו, אלא איש באבון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. והרש"י בפירושו לפסוק זה, חזר על הדברים הללו בשינוי קל בנוסח, ומדרשו אומר הרש"י, וחשדו איש באחיו בשביל אחיו. זה נכשל בעוונו של זה, שכל ישראל ערבים זה לזה. גם זה בזה, וגם זה בזה, לזה, הם הדברים החשובים ביותר של חברה מתוקנת המבוססת על אדני התורה. אני מאחל לכל משתתפי הכנס החשוב הזה, שימשיכו ליהנות, ללמוד איך תורתנו הקדושה פותרת את הבעיות הסוציאליות שאנחנו נמצאים בהן היום, בערבות הדדית, בתשלום מיסים, בהשתתפות, כדי שנהיה זה בזה, אחד עם השני, וגם זה לזה. תודה רבה לכל מארגני הכנס, בייחוד לך, הרב הרוסי, שאין לי מילים בפי לסכם את הפועלך החשוב בכל ימות השנה, לא רק בימי הכנס, להגדיל תורה ולהדירה. ישר כוח. אני מתנצל שאני צריך לצאת בעבודותיי הרבים, אני צריך לעשות הרבה דברים שמוקצה מחמת מיוס, לא רק בשבת, אלא כל השבוע.
אז אנשים לקרוא בקריאת זה. נכון, לא צריך.
אוקיי, יישר כוח עצום לשר המשפטים, פרופסור יעקב נאמן. שיהיה לך חילך לאורייתא ותמשיך לעזור לנו בכל הנפלאות האדירים. עכשיו אנחנו נעבור, לפני שפותחים באופן רשמי, מה שנקרא את הכנס, נעבור לחלוקת פרס הכתיבה התורנית. גם זה מפעל, זה כמו המפעל של היצירה התורנית, מפעלים שנותנים דרבון לציבור להתאמץ, לכתוב, ובסוף יוצאת ברכה. מי שבחן את העבודות וקבע מי הראשון, השני, זה הרב רצון הרוסי, פרופסור סיני דויץ' ופרופסור אהרון נמדר, שהם ישבו על המדוכה, מינו וקבעו. לכן אני אזמין את נציגם, פרופסור סיני דויץ', שיציג את הנימוקים של הוועדה, ואחר כך יחלק את הפרסים נציג העיתון שבתון, נציגו של עורך דין מזרחי, מר דניאל מתתיהו, שיחלק את הפרסים אחר כך.
תודה למנחה, כבוד הרב רצון הרוסי שליטה נשיא הכנס, כבוד הרבנים, אישי הציבור, תלמידי חכמים וקהל נכבד. לכבוד הוא לי לחלק את הפרסים של הכתיבה התורנית. צריך לדעת שהתחרות הזאת נעשתה בשיתוף פעולה בין עמותת הליכות עם ישראל, המרכז העולמי למשפט התורה, ומערכת שבתון. נתבקשתי להציג את הנימוקים של חברי הוועדה. השופטים היו בראש הרב רצון ארוסי שליטה, רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, פרופסור אהרון ננדר, מרצה בכיר ומומחה חשוב בתחום דיני המסים, כתב בנושא 10 כרכים, לא פחות ולא יותר. ואני שימשתי כחבר השלישי של הוועדה, כפרופסור במשפט כללי ומשפט עברי, ודיקן בית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה. התקבלו 30 עבודות ואולי אף יותר. העבודות היו טובות, והיה קושי לבחור את העבודות הטובות ביותר. לעבודות היו שתי מגבלות, שזה לא דבר פשוט. מגבלה אחת, אסור לעבור 1,000 מילים. וזה לא דבר פשוט לכתוב דבר שרוצים לחדש משהו ומוגבל ב1,000 מילים. המגבלה השנייה הייתה, אבל אני לא יודע אם זה מגבלה, אולי זה דווקא יתרון, זה צריך להיות כתוב באופן שהציבור יוכל להבין את זה. כי אנחנו רוצים לפרסם את זה בשבתון, ואם זה כתוב כמו פלפול וראשי תיבות דברים כאלה, מה יעשה עם זה הציבור? ואחרי שעברנו על עבודות, הסכמנו שלושתנו על שני המקומות הראשונים, ואני גם מזכיר בקצרה את המקום השלישי והרביעי. במקום הראשון זכה עצבי משה דניאל שריפי, נושא החיבור הוא אמצעי כפייה וגביית מס על פי הדין העברי. הזוכה מילה, למרות גילו הצעיר, רק עכשיו שמעתי בן כמה הוא, למרות גילו הצעיר, מילה בהצטיינות את הדרישות בדיוק כמו שפורסמו. ורואים שהוא באמת בדק ובחן במאגרי מידע תורניים, כמו פרויקט השו"ת, כמו אוצר החוכמה ומקורות אחרים. הוא גם משתמש בעוד מקורות שהציבור לא תמיד מגיע אליהם, כמו פנקסי הקהילות. בפנקסי הקהילות יש הרבה תקנות, והוא הסתכל על פנקסי הקהילות של פדואה, ברלין, תקנות ועד 4 ארצות, ואני חושב שבכתיבה שלו יש תרומה ממשית למשפט התורה. הנושא הוא מקורי, כתוב היטב, ועל כך החליטה ועדת הפרס להעניק את הפרס הראשון לדניאל שריפי, המוזמן לשולחן הנשיאות לקבלת הפרס. את התעודה על הפרס יחלק מר דניאל מתתיהו ממשרדו של עו"ד מאיר מזרחי, הוא ייתן את התעודה ואני אתן את הפרס. בבקשה שתזכה לעלות מעלה מעלה. הפרס השני מוענק למר יואל פוקס בגין מאמרו המצוין דיני המסים במשפט העברי, האם יש בתשלום מסים משום קיום מצווה. כתיבה שלו הייתה רהוטה וברורה, ומציג כמובן בהתחלה ובקיצור גדול את היסודות העיקריים של חיוב במס, שזה גם דינא דמלכותא דינא, והפקר בדין הפקר ושותפות בני העיר. החידוש היה בזה שהוא אומר, נוסף לכל המקורות האלו, הוא מצא עוד מקור שתשלום מס יש בזה קיום מצווה, ולמאמר הזה יש השלכות גם הלכה למעשה ותרומה ממשית למשפט התורה. אני מזמין את מר יואל פוקס לקבל את הפרס השני בבקשה. ואת התעודה ייתן כמובן מר דניאל מתתיהו ממשרדו של עו"ד מאיר מזרחי, שאני מאוד מעריך אותו כי היה סטודנט שלי. בבקשה. הוועדה החליטה לציין עוד שתי עבודות, גם אם לא מעניקים פרס, לגבי המקום השלישי והרביעי. כפי שאמרת, קיבלנו עשרות עבודות טובות, ולכן גם אם אין פרס, הן עבודות שרויות לציון. במקום השלישי זכה מר שלמה אביעד, שכתב בנושא של ערבות הדדית כמסד משפט המס במשפט התורה. אגב, פרופסור יעקב נאמן הזכיר את זה בדבריו. והשאלה מה בסיס המס במשפט העברי, זה שאלה שדנים בה חכמי התורה שנים רבות, והכותב תוך הסתמכות על ספרות השאלות והתשובות, הוא הציג יפה מאוד את הרעיון של ערבות הדדי, ושבעצם חיוב המס נובע מהדין של כל ישראל ערבים זה לזה. הדברים האלה כתובים יפה, ולכן החלטנו לציין אותו כמקום השלישי. כמקום הרביעי שהחלטנו לציין זה מר צבי סגרון, שעוסק בשאלה שלא בשאלה מאוד מעניינת בארצנו. והוא דן בשאלה איך מקבלים החלטות להטיל מס על הציבור. אז איך מקבלים החלטות להטיל מס על הציבור, והאם מותר להטיל מס עשירים? נמצא כאן? אז אנחנו נתעלה למעלה, נלחץ ידיים שאני אסיים. והמאמר הזה זה דוגמה מצוינת לשיקולים להטלת מס. מצד אחד להתחשב במי שאין לו, ומצד שני, עד כמה ניתן להטיל מס על מי שיש לו. המאמר מתבסס על ספרות השו"ת. כתוב בצורה בהירה שכל אדם יוכל להבין את זה, וזה לא פשוט להציג נושא תורני סבוך בלשון בני אדם. ובשל כתיבה זו החלטנו לזכות אותו במקום הרביעי, ואני מקווה שמאמרו יפורסם בשבתון. אני מבין שמר צבי סגרון נמצא כאן, אז מזמין אותו לבמה ללחיצת ידיים. השלישי נמצא כאן? לא, לא, נמצא היה ודאי נמצא. המקום השלישי נמצא כאן? לא.
ברכות על העבודה היפה והרבה יש
הכל. עוד נראה אותו בקבלת פרס.
ואסיים את דבריי בתודה לרב רצון הרוסי שמינה אותי לחברי ועדת הפרס. באמת הייתה לי הנאה גדולה לקרוא את כל 30 העבודות, אבל בחרנו את 4 הטובות ביותר, ואני מודה לקהל הנכבד שהגיע לכאן, שתמיד משתתף רק בדברים טובים. תודה רבה.
לאבד, לא לאבד. לא ישבתי דרוש, אולי יש אישי, כולנו ישבנו בפרקת אותו מעמד.
אז קודם כל יישר כוח לפרופסור סיני דויץ', ומחר והרב אמר שכולם ישבו במעמד אחד, אז מחר והרב רצון הרוסי ידבר עוד מעט, ומחר ופרופסור סיני דויץ' דיבר, אז מה נשאיר את פרופסור אהרון למדר ככה, וישבתם הרי ביחד, אז אני מתכבד להזמין לסיכום עבודת הוועדה וקריאת כל העבודות, אני מזמין את פרופסור אהרון למדר לומר דברים.
האמת שאני לא הייתי מתוכנן לדבר, כיוון שהרב הרוסי מבקש שאני אדבר, אגיד משהו. אחרי שאני קורא את כל החומר, אני מרגיש משהו מהלב להגיד, בייחוד כל אלה שעוסקים במחקר של דין התורה. יושב כאן נציג של האשכנזים, שלא תענב. יצא לי לחקור ב-116, אחרי הגירוש מספרד, כ-30 שוטים של אותו זמן שאחרי הגירוש, זה מתחיל מהרשדם, שוט אבקת רוחל למחבר, מערבך, הרדך עצמו, יש שם כל רדבז, עברתי על המון שוטים. והתגלה לעיניי דבר אחד, 90% מהשאלות, תבדקו, הן שאלות של החיים עצמם. וחלק גדול מהם שאלות של דיני המס. כשאתה הולך למקומות אחרים, במחוזות אחרים, מישהו מקום התחפרו בתוך החיים של בן אדם למקום, שזה מאוד חשוב, והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, כדי שמתוך העולם הזה לעבוד אותו, והעולם הזה לעבוד אותו, זה ללכת לעסוק בשאלות של דיני ממונות ודיני מיסים. והנה דיני מיסים הם משופעים במשפט העברי. זה לא יאומן, ישנם ספרים מיוחדים על דיני מיסים. ראיתי אחד מאמרים מצטט את מסע המלך. ישנם שאלות בתוך הפזורה הזאת אחרי הגירוש, גם בארץ ישראל, גם בבלקן, גם בקושטה, שאלות של מיסים פנימיים ושאלות של מיסים כלפי השלטון. שם אלוהי אומרים שקלים, אומרים אדומים ולבנים, באשדם תמיד אדומים ולבנים. חלק כתוב התקנות ישנם. המערכת של מס היופי שבה, שהיא כוללת מסת כל הרבדים של התורה. זה מתחיל מהתורה, מגזרות חכמים, ממשיך בתקנות הקהל, ממשיך בדינה דמלכות הדינה, ממשיך במנהג, והנה באו אנשים גילו לנו שיש לנו גם רבדים של מצווה, של מצווה, ונתנו לנו כאן מקורות נהדרים לתשלום, לחובת תשלום המס. אני, בדברים הקצרים שאני אומר, זה מסע יוצא גם להגיד את השבח של אכסניה. הרב הרוסי, בדרך כלל, שאומרים, הרב דוקטור, אז כך מישהו אמר לי, אז מה שמעים דוקטור עומד על יד הרב, הרב חולה. אצלנו, אצל הרב הרוסי, זה דוגמה מאוד קלאסית. שאתה רואה שהרב עומד על יד דוקטור, הרב משפיע על הדוקטור, והדוקטור שומר הרב שיחיה לחיים ארוכים ורבים, ימשיך לנטוע את התורה באהבה לתוך הקהילות של כולנו, של כל קהילות. כיוון שהוא גם מרא דאתרא ואני גם בקריית אונו, אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אין דבר כזה. אנשים הכי הכי שונאי דת בקריית אונו אוהבים את הדת, אוהבים את הרב הרוסי. אני מאחל לו הרבה שנים ארוכות.
אז נעשה, איך אומרים, קצת שיהיה הפסקה בין הכתיבה התורנית ליצירה התורנית, אחרת נתבלבל אולי, אז נזמין את רבי שמעון נהרי הפייטן לעוד איזה ניגון, כמו שאומרים האשכנזים.
I'm gonna make you mine. Thank you.
טוב, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לחלוקת פרס היצירה התורנית של המועצה הדתית ירושלים. ומי שמוזמן לדבר גינה, ועדה, ואחר כך תהיה חלוקת הפרסים, זה יושב ראש המועצה הדתית, מר יהושע ישי, בכבוד. אנחנו מקווים שאת החלוקה עצמה, לפחות ככה צריך להיות, שאת הפרס הראשון יחלק הרב הראשי לישראל, הרב שלמה אמר, שאמור להגיע בכל רגע, ואת הפרס השני יחלק הרב רצון הרוסי, ואת הפרס השלישי יחלק הרב ברור שרגה, ואת הרבה וכו' כבר נראה. טוב, הרב יהושע, איך שילך? מה לעשות? עם השר, עם השר.
ברשות הרב הגאון, הרב הראשי לקריית אונו, ידידי ראי הרב רצון הרוסי, שכידוע וכבר אמרו קודמיי, עושה ימים כלילות להפצת התורה בכלל, מהמשפט העברי בפרט. הרב הגאון, הרב ברור שרגא, רב שכונות בירושלים, ראש אבות בתי הדין, למועצה הדתית בירושלים יש בית דין לממונות שפועל יום יום, במסגרתו פועלים כשבעה הרכבים, שברוך השם נותנים פתרון לעשרות ומאות תיקים שמגיעים לדון לפני הרכבים אלו. אני נהנה במיוחד לעמוד במעמד זה, מעבר להנאה שיש לי על עצם החלוקה של הפרס, להיפגש עם שניים ששתיתי ממעיינם, פרופסור סיני דויץ', שזכיתי ללמוד אצלו סמסטר שלם, זכיתי לראות את הרעיונות המשפטיים כפי שהוא רואה אותם, שהם באמת על אדני תורתנו הקדושה, וידידי גם פרופסור נמדר, שגם זכיתי להיות מתלמידיו במסגרת אחד הקורסים, אם כי אני בטוח שלא זוכרים, כי בסך הכל הכללי אני אחד מיני אלף, כך שאני לא מצפה גם שיזכרו. במיוחד? כן, זהו, נכון.
הנושא של הכשרות וכולי, הוא פרסיפר.
אז זהו, אז... אה, כן?
עבודה ציון, הרבה. כן. עבודה טובה מאוד הוא עשה.
אפשר לקבל תיקון לציון? לא, אבל באמת, הייתה עבודה חשובה שנהניתי גם לעשות אותה, כי בדרך כלל בלימודי המשפטים עושים כל מיני עבודות תיאורטיות. כי בדרך כלל הסטודנטים, לפחות הצעירים, אין להם איזשהו ניסיון או תחום שעסקו בו, שהם יכולים באמת להתעמק ולכתוב בו, אבל מצד שני, כדי לטפל את התואר, אתה צריך לכתוב איזושהי עבודה, אז כופים, פותחים אינטרנט ומתחילים להרביץ. אבל פה, במהלך הלימודים המשפטיים שלי, עשיתי שתי עבודות. האחת, שדווקא תעניין את קהל הציבור השומעים, למרות שלא סיימתי עם הנשיאות, אבל משכו אותי לכיוון אחר, אז אני חוזר ואני את ניסן סומיאנסקי, שהוא באמת אחד הידידים הוותיקים. תראו, במבדל יש חברים. כן, יש כאלה שזוכרים, יש כאלה שלא זוכרים, יש כאלה שמכירים, יש כאלה שלא מכירים. אבל אני אומר לכם באמת בלב שלם, אני מאוד שמחתי לבחירה שלו. בין חברי הכנסת שכיהנו, בין אנשי המבדל הוותיקים, שבאמת זכו להקים עולה של תורה, הן בהתיישבות והן ברחבי הארץ. לא אחת, היה לנו גם מפגשים בוועדות שונות, ובאמת אני נהניתי מפועלו של ידידי, כמו שכבר הכריזו עליך חבר הכנסת ניסן סומיאנסקי, אז אני כבר לא יכול לסגת מזה. במסגרת העבודות, אז אחת העבודות שעשיתי, וזה באמת במאמר מוסגר, זה היה בנושא של מעמדם של המשרתים בקודש, שחלק מכם נמנה עליו, זה הרבנים בהתיישבות. אם אתם זוכרים, הייתה, היו דיונים כבדי משקל בבית הדין לעבודה, הן האזורי בבאר שבע והן האזורי בירושלים והן בבית הדין הארצי, לגבי מה המעמד, בעיקר הלך הנושא של התיק של מתי יהודה, הרב בן פורט, הרב עמר ועוד אחד שאני לא זוכר את שמו כרגע, והיו אסכולות שונות. אחד השופטים טען שהמשרתים אותם רבני יישובים הם עובדי המועצה האזורית, אני מדבר על איפה שאין מועצה דתית. אחד השופטים בערכה אחרת טען שהם עובדי מדינה, ערכה אחרת טענה שהם עובדים במשותף, גם של המדינה וגם של זה. סופו של דבר שהבג"ץ החזיר את זה לשופט אייל אברהמי בירושלים, והכרעה הייתה, כפי שכתבתי בעבודה, את העבודה, אחרי שקיבלתי אליי את הציון, נתתי לו את זה, אבל אחרי שהוא נתן פסק הדין. אחרה הייתה שהם עובדי המועצה האזורי, מכוח המבחן ההשתלבות וכן וכן הלאה. אבל זה עבודה מעשית שיכולתי לכתוב אותה אחרי 10 שנים ששימשתי בתפקיד במשרד הדתות והכרתי את הבעיה מקרוב. נושא אחר היה כתוצאה מהתפקיד שלי פה בירושלים, הנושא של הכשרות. הכשרות מבחינת הגנת הצרכן וחוק איסור הנאה בכשרות. יש בזה הרבה מה לומר, אבל דבר אחד, וזה החשוב, שלטעתי כל מי שיושב כאן שנוגע בנושא הכשרות, צריך לדעת. הכשרות היא איננה נוגעת אך ורק במסגרת הדלת אמות של חוק איסור הנאה בכשרות. היא הרבה יותר רחבה. חוק איסור הנאה בכשרות הוא רק הבן של החוק, האבא, שנקרא הגנת הצרכן. מורכב מהטעיה, שהיא למעשה נותנת את הכוח המשמעותי לנושא של איסור הנאה בכשרות. ואתן לכם דוגמה. מה מועצה דתית צריכה לעשות לעסק שיש לו תעודת כשרות של המועצה הדתית, ובאותו עסק גם מבקש כשרות של בדץ כלשהו. ורב העיר יודע בוודאות שהבדץ הזה שמכריז על בית העסק עם מהדרין, אין לו שום דבר מצד הכשרות. אין משגיח ואין כשרות, ומכניסים איזה בשר שרוצים ואיזה ירקות שרוצים וזה נמלה. אלא מה? בית העסק נותן כמה שקלים לאותו בדץ, והבדץ הזה שם לו תעודה יפה צבעונית, יפה, גדולה, יותר גדולה משל הרבנות, ומכריז עליו שהוא מהדרין בהשגחת הבדץ. ליד התעודה הזאת יושבת לה אותה תעודה מסכנה של הרבנות המקומית של רב העיר. אני טוען מבחינה משפטית, אם רב העיר מגיע למסקנה שההעדה על המקום כמאדרין היא איננה נכונה, יש עליו, אני לא אומר חובה, אבל מוטלת עליו איזושהי מידה מסוימת של חובה, להגן על הצרכן מצד ההטייה, לא מצד חוק איסור הנאה בכשרות, ולהסיר את התעודה שלו גם כן. אבל זה אולי ראוי לכנסים אחרים של כשרות וכן וכן, אבל נגעתי בשתי נקודות שהם נושא העבודה. אנחנו התכנסנו כאן לנושא של דיני ממונות, כידוע בנושא של דיני מיסים, זה מה שהוכרז על הכנס של השנה. כידוע, נושא המיסים הוא לא דבר חדש. כל חברה מתוקנת ודאי שצריכה להגן על עצמה באופן שתוכל לתת שירות לכלל הציבור, על ידי גביית מיסים מחבריה. השאלה היא מה המיסים האלה צריכים להיות שוויוניים, או שהם צריכים להיות פרופורציונים ביחס ליכולת של הנישום, האם הקהילה עצמה, מה צריכה לעשות עם המיסים האלה. אנחנו את המס הראשון, אמנם היה מס וולונטרי של יעקב אבינו שאמר, אם תעשיר, אם אשר תעשיר, אז זה מס וולונטרי. האדם אומר, אני מוכן מתוך הנכסים שלי לתת מעשה. אבל מס שהוא חובה, ראינו את הראשון אצל פרעה בפרשת שמות, ששם פרעה חייב, העמיד שרי מיסים. סוג המס הזה של פרעה הוא לא היה מס בכסף, אלא היה מס בעובדים. ראינו את זה גם אצל שלמה המלך. שלמה המלך לבניית המקדש, מעבר לעניין של הכסף שאסף לצורך בניית המקדש, או במקומות אחרים, אגב, יש גם את ה... טוב, נגיע לזה. אבל יש גם כן את מס העובד, ששם נאמר שהיה עובדים שעבדו לצורך הארזים בלבנון ובבניית בית המקדש בנחנה. זה מיסים שאנחנו למעשה פוגשים אותם בתחילת המקרא. רוב המיסים, ההלכות וכן הלאה, זה באמת נבע מצרכי הקהילה וההחלטות שנתנו הרבנים המקומיים ובתי הדין המקומיים. ואז גילינו כמה שאלות ותשובות שכבר ציינו לפניי ולא ארחיב בהם, כי ודאי שאני לא התעמקתי בדבר, כך שאין לי הרבה זכות לדבר עליו. אבל יש כל מיני שאלות מאוד מאוד מעניינות שלדעתי יכולות גם לתת אור על המשפט היום בדיני המיסוי. לצערי הרב, היום אנחנו לא מוצאים הרבה שופטים שמתמצאים במשפט העברי ומטבלים את הפסיקה שלהם במאמרים מהמשפט העברי, מההלכה, אבל עדיין מצאנו בכמה מקומות שבאמת משתמשים בזה ומביאים את ההלכה כמקור להחלטה שיפוטית שהשופט נותן. אני זכיתי, ואני רואה את זה באמת כזכות, לשמש יושב ראש המועצה הדתית בירושלים. במסגרת הזאת, לא אחת, עוד לפני שהייתי בתפקיד הזה במשרד הדתות, טענתי שאת נושא המשפט העברי צריך לעודד, וצריך לעשות אותו לא במסגרת מצומצמת של יוזמה פרטית, אלא צריך לעשות את זה בצורה הרבה יותר משמעותית ורחבה, על ידי אפילו תמיכה ממשלתית. ואכן בשנתיים האחרונות, לפני שנתיים שלוש, יחד עם הרב רצון הרוסי, העלינו את הרעיון לכתיבה, לעידוד כתיבה של יצירה תורנית. היצירה התורנית שאנחנו דרשנו מהכותבים היו בנושאים מאוד ספציפיים. במקרה הזה אנחנו הלכנו על נושא של כשירות של עדים, ו דרשנו מכל אברך שכותב עבודה לכתוב עבודה בסדר גודל של 100 עמודים, כך שזה לא איזושהי עבודה מצומצמת, זו עבודה שצריך היה להשקיע בה כמה חודשים טובים לצורך החיבור שלה. ואכן התקבלו מספר עבודות. התודה נתונה כמובן לרב רצון הרוסי שעמד בראש הוועדה, יחד איתו הרב באור שרגא מבתי הדין בירושלים, חברי הוועדה עצמם ששימשו ובדקו וקראו עבודה עבודה, והיה מרתק לשבת בדיון של אותה קבוצה של שלושת הבוחנים יחד עם הרב רצון הרוסי, שדנו למי מגיע, למה מגיע, כמה מגיע, וההחלטה הגורפת הייתה בדעה כמעט אחת שכל אחד בא, כי הרי את העבודות האלה אנחנו מספרנו. אף אחד לא ידע מי כתב את העבודה. וכל אחד התבקש לקרוא את העבודות ולבוא כבר עם איך הוא רואה את הדירוג שלהם. ובאמת, מלבד על עבודה אחת או שתיים, שהיה דיונים האם ראוי לתת לה את המקום הזה או המקום הזה, שבסופו של דבר הכרענו ששתי עבודות יעמדו באותו מקום, הרי שבאמת כל העבודות הייתה דעה אחת לגבי רמתן וצורתן והגשתן. יחד עם זאת, הגיעו הבוחנים לכלל דעה שעדיין ראוי להשלים בעבודות האלה, לעשות פיניש, לעשות איזשהו גימור, ליטוש. ולכן אנחנו למעשה היום מתכוונים לתת את התעודה על השחייה. את הפרס עצמו ניתן לאחר שמחברי היצירה יגישו את עבודתם המתוקנת לאור הערות שנמסרו להם במכתב שנשלח אליהם. וזה אני מקווה תוך חודש, חודש וחצי, הם יצטרכו לגמור את העבודות, ובגלל שהוא אישרו יחלקו. אני רוצה לציין, ולא כדי להרשים, אלא כדי שגם תדעו מה מועצה הדתית ירושלים עושה בתחום הזה של פרס היצירה התורנית. הסכום הכולל של הפרסים עומד על 60,000 שקל. הפרס הראשון שמוענק הוא סכום של 20,000 שקל, הפרס השני 15,000 שקל, הפרס השלישי זה 10,000 שקל, ושלושה פרסים נוספים של 5,000, שהפעם איחדנו אותם, והשלישי והרביעי יקבלו כל אחד מהם 10,000 שקל. למעשה אנחנו רוצים בדרך הזאת גם לא רק לעודד את כותבי הפרסים, אלא גם במידה מסוימת להביע את הערכתנו על ההשקעה של הכותבים בזמן, במרץ, בלחץ של הזמנים. איך אמר לי אחד האברכים? אמר לי, בבין הזמן אם הכרחת אותי לשבת ללמוד. אמר לי, בסדר, זה גם כן רווח, יש לי איזשהו חלק קטן. ואם במיסים מסכינן, ואם אנחנו רואים שהמועצה הדתית מחלקת מלגות לכתיבת יצירה תורנית, הרי שאנחנו מגיעים לכלל הבנה שהמס שאנחנו משלמים למדינה, בסופו של דבר, אחרי הביטחון והכלכלה והבריאות והחינוך וכן הלאה, יש גם מועצות דתיות שנהנות מהתקציב הזה, והמועצה הדתית גם יודעת חלק מהדבר הזה להפריש לטובתם של אותם מחברים יצירות תורניות, ובכך למעשה הכסף, לא כולו כמובן, אבל לפחות חלקו, מגיע לנושאים תורניים. אני בהחלט חוזר ומודה לחברי ועדת הבוחנים, לרב רצון הרוסי, שהשם ייתן לו בריאות איתנה ואריכות ימים, להמשיך בפועלו הנמרץ הזה, ונזכה בעזרת השם שהנושא של המשפט העברי יתפוס מקום, לא הייתי אומר רק עולם, אלא אף יותר מזה, בכל הנושא של המשפט האזרחי בארץ ישראל, שהיא כפי שהוגדר כבר מדינה דמוקרטית ויהודית, אבל חשוב שליהודית יהיה משקל לא פחות מאשר הדמוקרטית. תודה רבה, כל טוב וכנס מוצלח.
יישר כוח. אני רק רוצה לתקן אותך, ידידי, שבפליטת קולמוס הרסת, איך אומרים, שבועות וחודשים של עבודה. הוויכוח יהודית דמוקרטית או מדינה דמוקרטית יהודית היה סלע מחלוקת אדיר, ובסופו דבר הצלחנו, וההגדרה היא מדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית. קודם יהודית ואחר כך דמוקרטית. זה הבדל אדיר, לא דמוקרטית יהודית.
לא איך כתוב בחוק, אלא מה אנחנו עושים עם מה שנכתב.
זה צבד דין, קודם כל יש חשיבות לכתוב, וזה חשוב, זה הצרה. אחר כך, מה אנחנו נותנים? זה ראה בית המשפט העליון והשופט ברק בפלפולים שלו, אבל בעזר השם. טוב, אנחנו שמחים להצטרפותו של... אז יש לנו גם... אז קודם כל נקבל... נקבל את פניו של הראשון לציון, הרב הגאון, הרב שלמה עמר. וכן בנוסף לרב הראשי הצטרף אלינו ידיד ותיק של הכנס, האיש אשר, איך אמרו על יוסף כמעט, המשביר לכל, האיש אשר על הברז באמת, שידיו רב לו בכל מה שקשור לתורה, אבל לא רק לתורה, גם לחסד וגם לכל כך הרבה דברים שנעשים במדינה לטובה, יושב ראש ועדת הכספים, הרב גפני, שבאמת פעיל באופן לא רגיל, ואני חושב שהציבור לא יודע כמה תודה הוא חייב לו במאבקים הגדולים שלו, והרבה פעמים בחיוך, לפעמים בצעקות, אבל הרבה פעמים בחיוך, אבל הוא מצליח תמיד, וברוך השם, אז אשרינו שיש לנו אותו שם בוועדת הכספים כיושב ראש. אנחנו נמשיך מאחר ובדיוק הגיע הרגע שבו צריכים לחלק את התעודות, והנה הרב חותם עליהם, ועכשיו תוך כדי זה שהרב חותם יהיה סרטון את ברכתו של מרן הרב עובדיה יוסף. שמישהו יכבה את החשמל, לא? מה?
יש תקלה טכנית.
טוב, מישהו יודע מה קורה?
עזריה.
טוב, אז אנחנו...
עזריה, מה
החלוקות, ועוד נסיים בסופו של דבר גם את החלוקה הזו. אז אנחנו פותחים את הכנס במעמד כל כך מכובד, ושוב אני לא אחזור על כל השמות שכבר חזרנו עליהם כמה וכמה פעמים, והפעם הכנס הוא באמת דן בנושא של המיסים. אני חושב שזה נושא מאוד מיוחד וחריג מכל הנושאים שבדרך כלל אנחנו מדברים בכנסים האלו, כי בכל הכנסים כולם דנים בנושאים שהם מופיעים בתורה, מופיעים בהלכה באופן חד וברור. נושא המיסים הוא יחיד, אולי כמו עוד כמה נושאים, שלא מופיעים בתורה, ובמפורש נמסרו לנו, לבתי הדין ולקהילות בכל דור ודור, וכך גם אומר הרמב״ם בהקדמה שלו, פירוש המשניות, אנחנו יודעים, והוא כותב שבדיני המיסים, כמו הדברים האחרים שקשורים לחלוקת קרקעות, דברים כאלו מופיעים דווקא במסכת בבא בתרא. ולמה שם? אז אומר הרמב״ם, בבא בתרא עניינה במשפטי חלוקת הקרקעות וכו' וכו'. למה? ואיחר חלק זה מפני שכולו קבלה ודברי סברה ולא נתבררו במקרא. וזה נמסר לנו ממש. ואכן בהמשך לדברים האלו מופיע בתרומת הדשן, שהוא כותב בסימן שין מבית, הוא כותב כך, ויראה דני מילי תלי תפי במינה, תפי יותר מה שתלוי בדת משה. וכן מצאתי בתשובות וכו'. ובסופו של דבר הוא אומר כך, מכל מקום נראה לומר בענייני מיסים ובאי גוונה, כולם מודי, כולם מודים, דאזלינן בתר מנהגם, דבני העיר או בני המדינה, שנהגו בו מקודם אפילו היא לא הוקבה על פי חכמים. ויותר מזה, ששאלו אותו, אומר הרשב"א, ששאלו את הרשב"א, אומר הרשב"א, דיני המיסים בכל מקום ומקום, יש להם עניינים משתנים כפי השתנות המקומות, ואין הקהילות נוהגים בהם בדיני התורה ומתנות דאלמה, בכל מקום דנים בהם לפי מה שנהגו. וגם כששאלו אותו, שאלו את המהר"א מרוטנברג, אז הוא כותב, ענייני מס אינם תלויים לא בסברה ולא בגמרא, רק במנהג המדינה. וכששאלו אותו, יאמר לנו רבינו, איך נוהגים בקהילתך כדי שנלמד מזה, אז הוא כאילו נוזף בהם ואומר, למה אתם שואלים דיני מיסים שמלכות מדינה הם, נרה נרה ופשטה, ורבו בהם חילוקי המנהגים, ומה הצורך להודיעכם מנהג מקומנו, ושמה אין מנהג מקומכם כך. לא רלוונטי, כל מקום ומקום, וכך יש בפסיקה לאורך כל הדרך, אז זה ממש נמסר לנו, בסברה ישרה, בהיגיון, לעשות את זה, ובאמת המשך הגמרא שם דנה, האם לעשות את זה לפי ממון, שזה סברה הגיונית ונוהגת גם היום, מי שיש לו יותר כסף, משלם יותר מס, מי שיש לו פחות, משלם פחות, או לפי נפשות, שזה פלא גדול. לפי נפשות, הכוונה שם מדברים לגבי השתתפות בחומה או דברים אחרים, כלומר, מי שיש לו יותר ילדים בבית, יותר נפשות, משלם יותר כסף. הפוך ממה שאנחנו מבינים היום, שמי שיש לו יותר ילדים, מקבל הנחות יותר גדולות. שם כאילו נראה שהוא משלם יותר. אז לכן באמת רבנו מאור הגולה, רבשום מאור הגולה אומר, לא, לא, נפשות זה אחד בבית, והחזוניש פוסק ככה באמת, ואומר כך, ונפשות היינו נפש דידה, ולא אשתו ובניו, ואם כן אין הכל שווין. אומר החזוניש, לא, אם נפשות ילכו כמספר הילדים בבית, אז זה צריך להיות הפוך מההיגיון. מי שיש לו יותר ילדים ויותר משפחה צריך לשלם פחות. ולא יותר. אז לכן הוא אומר, נפשות הכוונה אחד. הבא ישלם, הכוונה שכל יהודי בעיר משלם אותו דבר. או לפי הממון. רואים שפה יש הבדלים שלפעמים זה הפוך, ועוד אני אתן רק דוגמה אחת שאני חושב ששהמדענים, איך, מי משלם יותר, ואחת הדעות, רבי יוחנן אומר, שמי שיותר קרוב לחומה, או יותר קרוב לגבול, צריך לשלם יותר, למה? כי הוא נהנה, הוא צריך את זה יותר, והוא כאילו נהנה מזה יותר. הפוך ממה שאנחנו אומרים היום, שכל מי שנמצא בעיירות הפיתוח, על הגבול, זוכה לעוד הנחה, ועוד הנחה, ועוד הנחה. כלומר, אז יש כאן ראיות שונות, תפיסות שונות, וברוך השם שהדברים נמסרו גם למנהיגים, וגם לחכמים שיעשו בכל מקום לפי ההיגיון בנושא הזה, ולכן הכנס הזה עוד יותר חשוב, כי פה אפשר לעצב תפיסת עולם חברתית שמבוססת על בני התורה ועל היסודות העקרונים של התורה. ואני חושב שלתורתנו יש תפיסת עולם כל כך יפה חברתית שאנחנו לא צריכים ללכת ולראות בזדות זרים וללכת לכיכרות או לחפש כל מיני המצאות במדינות נאורות כביכול. יש לנו תורתנו שאני לא חושב שהיום אין אף מדינה עוד שהגיעה לרמה החברתית שהתורה מציגה בכל הנושא הזה, כולל בנושא של המיסים. אז לכן, איך אומרים, אני מברך באמת גם את הכנס וגם את יושב ראש הכנס הרב רצון הרוסי, שבאמת לקח את הנושא הזה כדי להוביל, ושוב, הכל זה במסגרת שאנחנו עושים, כמו שאמרנו בפתיחה הקודמת, הכל מה שאנחנו עושים כדי להכין את עצמנו, שנהיה מוכנים שביום, ב-24 לינואר, אחרי הבחירות, שיהיה לה 64, שנוכל להפעיל את המשפט העברי, דין התורה, במדינת ישראל. ו... וכדי לפתוח אני אזמין את הרב רצון הרוסי שהוא יפתח, יברך ויזמין גם את הרב הראשי.
ברשות מרן הרב הראשי בישראל הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א, ראשון לציון, נשיא בית הדין הרבני הגדול לערעורים, כבוד ידידי הרב הגאון הרב ברוך שרייבר שליט"א, כבוד ידידי הרב משה גפני, כבוד ידידי מר יהושע ישי, כבוד ידידי פרופסור סיני דויץ', כבוד ידידי פרופסור אהרן עמדה, ואחרון אחרון ראשון למעמד הזה, אתה הוא יושב ראש למעמד הזה. לי אומרים שאני נשיא נשיאים ברוח בגשם עין. על כל פנים, ידידנו היקר, באמת יהוד יקר, רב ניסן סלמוניאסקי, שהוא ראשון לכל דבר שבקדושה, שעזר ועוזר למשפט התורה, באמת נרצה לראות אותו כאדם שהמשיך ויהיה לו כוח להמשיך להעמיד את העניין של משפט התורה על תילו. ועמיתי הרבנים המשמשים בקודש, כל שוחרי משפט התורה שנקבצו באו, כל שוחרי משפט התורה אשר עוקבים אחרינו באלפיהם בארץ ובתפוצות באמצעות האתרים השונים, שזה מצולם ומוקלט, וסיפרתי בתחילה ואני מספר גם כעת, לאחר מעשה אנחנו אחר כך בודקים באילו ארצות עוקבים אחרינו מלבד במקומות כאן. והתפעלתי שאפילו מתימן נמצא מישהו שעוקב אחרינו. תימן, שם מגיע האתר האינטרנטי כדי לשמוע על משפט התורה. זה מרגש מאוד מאוד. על כל פנים, שנדע שברוך השם ממזרח ומערב, מצפון ומתימן. מוריי ורבותיי, שמחה גדולה ממלאת את לבבותינו, על שהשם זיכה אותנו לקיים את הכנס העולמי ה-22 בדיני ממונות, ואשר הוא עומד בסימן נגילה ונשמחה בך, בך זה 22. כדרכנו בקודש, משתתפים ממנו מן הארץ ומן התפוצות, כי התורה מאחדת אותנו, ומשפט התורה הוא חיוני לכל עמנו באשר הוא. הפעם נעסוק בדיני ניסים במשפט התורה. עסקנו בשנה החולפת שחלפה בענייני הצדק החברתי, וגם בכנס זה נעסוק בעניינים אלו בגלל חשיבותם, אבל מתוך עיון והתבוננות לרוחב ולעומק בדיני המסים, כי אנו קשובים לרחשים שיש בעם בעניין הצדק החברתי, אבל ההבדל בינינו ובין השואגים בכיכרות ובשווקים, ההבדל בינינו שאנו מתכנסים, מעיינים, לומדים במשפט התורה כדי לגבש עמדות מושכלות ומוצדקות. מבחינה זו, אתה הוצאנו את הכרך ה-13 של שערי צדק, שגם הוא עומד רבותיי בסימן של בר מצווה לכתב עת חשוב זה של שערי צדק שמלווה אותנו בכנסים. למה לא 22, הרב גפני? לא לנו כסף להוציא את הכרכים. כל כך חסר לנו את השנים הקודמות שלו הוצאנו אז. אבל סוף סוף 13, ואנחנו מעשירים רבותיי, מעשירים את משפט התורה, דיני נזיקין משפט התורה, דיני הלוואות משפט התורה, דיני עבודה משפט התורה, ועוד כהנה וכהנה, דיני ירושות משפט התורה. והנה, יש לנו את הצדק החברתי במשפט התורה, השנה הבאה שהשם יגזור עלינו בחיים, יהיה דיני מיסים במשפט התורה. שמחה גדולה היא לנו, שכנסים אלו לא רק מספקים למידה במשפט התורה, ולא רק גורמים לייסוד בתי דין למונות, וברוך השם, נוסדים בתי דין למונות, למרות שאין כסף, על בלי מה, אבל נוסדים בתי דין למונות, ולא רק לצריבת התודעה שכל יהודי מחויב לדיין דין תורה, של הכנסים האלה יש באמת עוצמה לצרוב את התודעה הזו, אלא שהם גורמים לעידוד היצירה התורנית במשפט התורה. עוד רגע קט, זו השנה השנייה, שחלק פרסים מקרא ערך בזכות ידידי יהושע ישי, ראש המועצה הדתית בירושלים, כדי לעודד את הכתיבה של יצירה תורנית. ואמינו לי, יהושע ישי אמר שאנחנו הפעם דורשים השלמות, לא כי העבודות לא טובות. קראנו את העבודות, והעבודות מצוינות, והן יפורסמו, והיא תרומה לכל מי שרוצה להתעסק במשפט תורה. אלא שאנחנו רוצים כתמריץ, שילוטשו, שישוכללו, שבאמת יהיה בחינת מכה ופטיש. אז באמת, שהם, יש לנו גם, לא רק לצריבת התודעה שכל יהודים חייב דיין דין תורה, אלא שהם גורמים לעדות היצירה התורנית, משפט תורה. וכאן המקום להודות, לידידי יקירי היקר באדם, עורך דין רבי יהושע ישי, ראש המועצה הדתית ירושלים, אשר זו השנה השנייה שבשיתוף פעולה עמו, הוא מקיים את ההתחרות היוקרתית בתחום היצירה התורנית. במסגרת כנסים חשובים אלו, השם יהיה בעזרו ובעזר בני ביתו. כן, אנו מודים לעורך שבתון, עורך דין מזרחי ולאנשיו, על ההתחרות שהם מקיימים בתחום כתיבת מאמר טוב, בתחום משפט התורה, במסגרת כנסים חשובים אלו. השם משלם להם גמולם. בשתי התחרויות אלו יזכו בערב זה בפרסים, אני מודה לוועדת השופטים ליצירה התורנית, הדיין, אב בית דין, הרב מימון נהרי, בחבר בית הדין למונות קריית אונו, הרב חיים ואב, והרב שוורץ מירושלים. כמו כן, אני מודה לחבריי לשיפוט בתחום הכתיבה התורנית, ידידי פרופסור סיני דויץ', ראש דיקן המכללה נתניה, ופרופסור אהרון נמדר, שהוא מומחה בדיני מיסים. השם ישלם שכרם בעולם הזה ובעולם הבא. שלא כדרכנו, החלטנו השנה לשלב דברי זמר ופיוט במסגרת חלוקת הפרסים. ומכאן תודתנו לזמר הפייטן, רבי שמעון בן הרב ישעיהו נהרי, זכר צדיק לברכה, שזכיתי להכיר אותו אישית, לעזור לו במידה מסוימת בפעליו המרובים, שהסכים נפש חפצה לשיר לכבוד מעמד קדוש זה. אחי ורעי, הני מנצל במה זו, בפעם המי יודע כמה, כדי לקרוא לחברי כנסת הדתיים ולשרים, במקרה זה העתידים לבחר ולהתמנות, שיפעלו ללא לאות עד לחקיקת חוק בית הדין לממונות. כבר בעבר הגשתי טיוטה להצעה זו, ודיברתי עם שרים וחברי כנסת, והבטיחו לי, אך טרם זכינו לביצוע, ואסור עוד לחשות, כי המצב הוא בלתי נסבל. אגלה לכם סוד, יש שופטים שמחפשים היום פגמים בבוריות של בתי דין למונות כדי לפסול אותם. אף שברוך השם, יש שופטים רבים שמפנים אלינו תיקים. אבל כאמור, מסתמנת כבר תופעה שאנחנו עוקבים אחריה, שמחפשים בנרות כל מיני פגמים בבוריות הללו, כדי לפסול את המסגרת הזו של מערכת בתי דין למונות שדנים בדיני תורה. אבל יותר קשה מזו, מכה מבית אבא. ויש משלומי מוני ישראל שמנצלים את העובדה שאין בסיס חוקי מוצק לפעילות של בתי הדין, ומשתים ביריביהם ובתי הדין, ומעשה שהיה כך היה. פלוני טבע את פלמוני בבית משפט, שניהם דתיים. הנתבע פנה לבית דין למונות בעירו של התובע, שניהם גרים בעיר קודש, ממש בעיר קודש. והנתבע אמר לבית הדין שהוא רוצה לדיין בדין אחר. אז הפנה אלינו זה שמעוניין לדיין בדין תורה, אבל הצד שכנגד, שטען שהוא מוכן לדיין בדין אחר, סרב להופיע בפנינו, וטען שהוא מעוניין לדיין אך ורק בדין רבני אזורי. השבנו לו שלצערנו, בתי הדין הרבנים האזוריים נמנעים לדון בדין תורה, בדין אמונות, בגלל פסיקתה של השופט ברוקצ'יה. והוא בשלו, מתוך ידיעה שבעמדתו זו הערמומית, הוא ימשיך את הדיון בית משפט. וכך הופך בית הדין למונות לחוכא ולתלולה על ידי שמונה מוני ישראל שהיו אמורים לבססו או לחזקו או להדירו. הרי הלב שותה דם כשאנחנו מגלים תסמונות כאלה. דומה שהגיע הזמן לתת סמכות שפיטה בכפייה דתית חברתית לבתי דין כילדים בכל קהילה. ואל תפחדו מהמילה כפייה. אל תפחדו רבותיי, שחבריה, קהילה, שחבריה כולם יראי שמיים, יחתום כל חבר ויקבל את תוכן התקנון של הקהילה על כל סעיפיו, ובאותו תקנון יהיה שהוא מחייב כל חבר לדיין רק בדין תורה, בבית הדין הקהילתי או בדין אחר, ושאם חלילה יעבור על תוכן סעיף זה, יורחק מן הקהילה עד שיקבל על עצמו לנהוג על פי התקנון המלא, במלואו. רבותיי, טוענים שכאילו אם אני כופה על מישהו לדיין דין תורה, זו כפייה. הוא כופה את עצמו להיות חבר קהילה בניגוד לכללי הקהילה. זו כפייה נגד ציבור, זו כפייה אנטי-דתית. ולכן הגיע הזמן, רבותיי, לתת בסיס משפטי אמיתי לבית הדין למונות. חבל שהמערכת הזו שהולכת ומתהווה תהיה בלי הבסיס המשפטי הזה. מוריי ורבותיי, בתי דין למונות פועלים כבורים, והם חסרי כוח ביצוע ואכיפה, ותלויים תלות מכרעת בית משפט המחוזי. הכל דבר ודבר אנחנו תלויים בית משפט המחוזי. ולכן, צו השעה לחוקק חוק לבתי הדין למונות, וכל מועמד להיות חבר כנסת או שר, אז אולי עוד הערה באוזני חבר, איך קוראים, חבר כנסת, הרב משה גפני, ומי שעתיד להיות חבר כנסת, רב ניסן, וכל מועמד להיות חבר כנסת או שר, שיקבל על עצמו ביצוע משימה זו, והשם יהיה בעזרו להיבחר או להתמנות, ויהיה השם בעזרו בכל אשר יעשה. צר לנו, מוריי ורבותיי, ובכאב, על שמהלך השנה התייתמנו, והסתלק עלינו מגדולי הפוסקי ההלכה בדורנו, הגאון הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, ולכן ייחדנו מושב לזכרו. בכאב אז הפכנו להיות שקולים בעלותו בסערה השמיימה של אלם חמד רבי עודד חמדי זכרו לברכה, בנם של אבי ואהובה חמדי, שיבדלו לחיים טובים וארוכים, מעמודי התווך של הלכות עם ישראל, אשר בפעילותו של עודד זכרו לברכה בכנס דשתקד שב לישיבה, שב לישיבה, ושם נתבקש לישיבה של מעלה פתע פתאום, כקורבן אשר ריח ניחוח לשם, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים, ולכן גם לא ייחדנו מושב לזכרו בכנס זה. גם השנה, נשותינו היקרות משתתפות בכנס, ויש להם כנס מקביל בנושא החשוב, תמורות בעידן החדש, ויש להם מרצות ומרצים חשובים מאוד, שרצו בנושאים שונים הקשורים לנושא המרכזי שלהם וגם לשלנו. השם יהיה בעזרם, במיוחד לעושות ולמעשות, ובראשן רעייתי הרבנית מנשי גואל תורך, אני דוחק אותה והיא דוחקת אותי, אני דוחק אותה בפעילותי המרובה והיא דוחקת אותי בפעילותה המרובה, אולי חירים מבני משפחתנו דחקים כתוצאה מכך. הנני מודה בזה להנהלת הלכות עם ישראל, ובמיוחד למזכיר הנמרץ שלה רבי אבי חמדי, על פעילותם הכוללת בכל תחומי הפצת התורה וערכי היהדות, ועל פעילותם המיוחדת בקיום כנס זה. תודה מיוחדת לעושים, המנהל עורך דין הרב שחר מתנה ורבי אורי רצון. כמו כן, הני מודה להנהלת מכון משה ובראשם יוסי פרחי על הוצאתם לאור את הכרך ה-13 של שערי צדק, לחברי המערכת, בני הרב צפניה ולמר רבי עד רצבי, ולקלדנית הגברת ורד בדיחי, ולמכובדנו היקר, מפיץ ספרי מכון משה, רבי שלום אשוול, לכולם התודה והברכה. ונסיים בבשורה שאנו עומדים ממש ממש בשלב הגימור של בית הלכות עם ישראל, המרכז העולמי למשפט התורה, בהשם יזכנו לחונכו על אתר ובמיידי, ולפעול מתוכו ומחוצה לו, בעוצמה ובתבונה, להפצת ערכי יהדות, וליישום משפט התורה בכל אתר ואתר. והשם יחזק ויאמץ את ידיו של אחי רבי עזרא, השם שמרו וחייהו, שיקדיש ומקדיש מהונו ומעונו לבניין בית הלכות עם ישראל, מן המסד ועד הטפחות. וכאמור, השם בעזרכם ובעזר כולנו לשנה הבאה, גם בירושלים הבנייה וגם במרכז העולמי של משפט תורה בקריית אונו.
עכשיו יש לי, למרות שיושב ראש הכנס הרב רצון הרוסי כבר הזמין את הראשון לציון, אז בכל אופן אני אזמין את הראשון לציון, שכולנו מצפים לשמוע את דברו, ולאחר מכן יחולקו התעודות והפרסים. אז כבוד הרב הראשון לציון.
תודה רבה. מורי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות ידידי ואהובי, הרב הגאון הרצון הרוסי, רבה שקריאתנו חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ונשיא המפעל הגדול שהוא מחזק ומבסס את התודעה של משפט התורה שבו תלוי הקיום שלנו בארץ. כבוד הרבנים, כבוד חברי הכנסת, כבוד אנשי האקדמיה הנכבדים וכל הקהל רבנים מהארץ ומחוץ לארץ, כולם אהובים, תמחלו לי שאני לא אומר שמות, כי אני לא בקיא בכל השמות, ונמצא שאני חטא בלשוני. כל אחד לפי כבודו ולפי מעלתו. היות ומרן, הזמן מצומצם, חשבתי לדבר בהלכה על הזמן מצומצם. היות ומרן, שיחיה גדול דורנו, אומר, הזכיר את דברי חז"ל שבזכות זה שמקימים דיינים אמיתיים, זוכים ליישוב הארץ, אומר דבר שהתחדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אני מקפל את כל ארץ ישראל ואני שם אותה תחתיך. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתן עינה ודעך. אשר אתה שוכב עליה, חזר דרשו על כולה. קיפל אותה, עשה ממנה אבא, צריך להבין. שינוי טבע כזה גדול, לא שזה קשה לפניו יתברך. אבל למה יעשה את זה? איזה צורך, מה הסיבה? לקפל את כל ארץ ישראל. אפשר לומר, כי רצה להקנות לו את הכל, בקניין חזקה שהוא שוכב עליה. אבל הרי הגמרא אומרת, שאם אדם יקנה לחברו 10 שדות, ב10 מדינות, מחזיק באחד מהם וקונה את כולה. סדנה דערה, חד הוא. כי ניקח מעט איפה שהוא יושב, למה צריך לקפל את כל הארץ? חשבתי שאולי יש סיבה. מתי אדם יכול לקנות במעט, יכול לקנות כל המרובה כשהמקום פנוי? אין עליו בעלים. כאן בינתיים הכנעני אז בארץ, ולא שלם עוון האמורי, עדיין לא הגיע הזמן. והם יושבים, והם מחזיקים, וזה שלהם. והשם עוד לא עקר אותם מהם. אז אי אפשר שיחזיק מעט ויקנה את הכל. זה לא ייתכן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קיפל את כל הרצה כדי לסלק אותה מתחתיהם. לא כדי להקנות, להקנות יכול במעט, אלא רצה לעקור אותה מתחתיהם. עכשיו היא פנויה מכל חפץ ומכל אדם, ודאי מכל הבעלים, הלא זה היה ויכוח בין אברהם אבינו ולוט. לוט שלח את הצאן שלו לרעות בשדות זרים, ואברהם הוכיח אותו, ולוט אומר, אבל הארץ הובטחה לך. אמר לו, כן, אבל בינתיים, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה, עדיין זה שלהם אסור לה. אז הקדוש ברוך הוא קיפל אותה. שאל אותי תלמיד אחד, אז איפה הם עמדו, כל אותם אנשים, באותו זמן שהשם קיפל? אמרתי לו, זה לא קשה. מי שיכול לקפל את כל הארץ ולעשות אותה 400, אין לו בעיה לתת להם לעמוד ולא להרגיש מאומה, זה לא בעיה, זה יותר קל. אבל יש פה דבר אחד מעניין. למה לא קיפל אותה תחת אברהם אבינו ותחת יצחק אבינו? למה דווקא יעקב אבינו? באמת דקדקתי ומצאתי שלאברהם וליצחק הבטיח את הארץ, אבל לא נתן להם. הנתינה לך תננה ובזעך זה ליעקב. וכל כך למה? כי אברהם יש לו ישמעאל. אם היה אברהם קונה אותה, אז ישמעאל הוא יורש. אפילו שהוא ברא בישה, אבל הוא ברא. הגמרא אומרת בכתובות, אמר לשמואל הרב יהודה, שיננה לא תהווה באמור יחסנת אפילו מברה, בישה לברת הבסור. ואיך הוכל ובן יכול לבוא ולדרוש? ואם היה השם נותן אותה ליצחק, עשיו יבוא וידרוש בתור בן. השם יסברך שמו נתן להם הבטחה. על הבטחה אין דין ירושה. דין ירושה זה בנכסים, בממון, לא בהבטחות, לא במילה. מילה באלמה זה לא שייך להם ירושה. אז זה להם בליטון. אבל יעקב אבינו שמיטתו הייתה שלמה, אין פרץ ואין יוצאת, כל בניו שבטיה עדות לישראל, אין מה לחשוש. אמר לו, לך את עיניה, הוא זכה, ועל כן עשה לו קניין, שלא יבוא שום פקפוק. אחר כך נזכרתי בפסוק בנביא ישעיהו, זה מפורש ממש. אם תשיב משבת רגליך, אשתעפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונה, וקדושי מכובד, וחיבתו, ועשו דרכיך, אשתעפציך דבר דבר, אז תתענג על אדוני, וירכבתיך אבנות הארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך כפי אדוני. איפה נחלת אברהם? איפה נחלת יצחק? ואכלתיך נחלת יעקב אביך. כי באמת הנחלה היא לא מאברהם. הבטחה יש לנו מאברהם. הבטחה יש לנו גם יצחק. אבל נחלה, שזה פירושו ירושה, זה רק מיעקב. ואכלתיך נחלת יעקב אביך ולא דבר. שוב ראיתי בנביא יחזקאל, זה הפטרה של פרשת ויגש, ושם הנביא אומר, ודוד עבדי יהיה מלך עליהם ונשיא לעולם, ושפטים על הארץ אשר נתתי ליעקב עבדי, אשר נתתי ליעקב עבדי, ולא מוזכר לא אברהם ולא יצחק. שוב רואים מפורש שגם הנביא יחזקאל אומר, נתתי ליעקב אבינו. ולמה דיני התורה הם הערובה וישובה של הארץ שתקיים בידינו? כי שני הדברים קוראים ביעקב. ויעקב הוא בחינת תפארת. תיתן אמת ליעקב. אמת זה התפארת, קו אמצעי. ותפארת זה מידת התורה. יעקב נקרא בחינת תורה, כפי שידוע לרבותיי. ויעקב גם הוא קיבל את הארץ, ואת שני הדברים האלה אפשר להפריד מהם. עם ישראל עם התורה ועם הארץ זה דבר אחד, והתליה. זה תלוי זה בזה. ועל כן אי אפשר לנו לשבת בארץ כשאנחנו לא פוסקים על פי דיני התורה. בעוונותינו הרבים, כפי שכבוד הרב, הרב ערוזי שיחי אמר, וכפי שכבר חבר הכנסת ניסן, והיום וגם דיברתי עכשיו, חבר הכנסת הרב גפני, אנחנו נאבקים על הדבר הזה שנים רבות, בכל מיני צורות, מעולם לא פסקנו ולא נפסוק. את רוב הדברים, אני לא רגיל לספר ברבים, אבל מאבקים בלתי פוסקים. והיו זמנים שהיינו יותר קרובים, והיו זמנים שנתרחקנו, אני בטוח בחסדי השם, שעם התאמצות והשתדלות של כל הכוחות, נוכל להשיג את הדבר הזה. לא רחוקה היא ולא נפלית ולא מעבר לים. כל מי שדיברנו איתו מבין בהיגיון פשוט, אי אפשר למנוע, אנחנו לא אומרים לקפוץ את עצמנו על שום אדם. אנחנו אומרים כשבאים שני אנשים שהם מעוניינים בדין תורה ורק בדין תורה, וחותמים בחפץ, בנפש חפצה וברצון מלא, שהם רוצים בוררות. חוק הבוררות הוא חוק בינלאומי, נמצאים פה משפטנים דגולים וידועים. אפשר לקחת רועה בקר ויעשה בוררות. אם עושים את כל הכללים זה תקף. דיינים בישראל לא יכולים לדון בדיני הבוררות. כל אדם יכול להיות בורר חוץ מהדיין. ולמרות שמצאו סיבות, יש הרבה אנשי משפט חשובים ומלומדים, ביניהם גם שופטים עליונים, שהם מנוגדים לדעה הזאת, שאומרים שאנחנו לא יכולים לפסוק. עכשיו בבתי הדין הרבניים נמנעים, ויש עלינו הרבה שלוחצים לעשות, אנחנו במצב לא פשוט, יש על זה גם כן דיונים כל הזמן. עדיין אנחנו מקבלים, אבל מודיעים שאנחנו נעשה דין, אבל אין כוח להפעיל אותו, זה רק לגלות מה דעת התורה. בזה הגענו, היו ויכוחים רבים, הגענו עם הפרקליטות. עם הפרקליטות הגענו, רב משה, אני רוצה שתשמע את זה, עם הפרקליטות הגענו להסכמה, כי יש שרצו שנפסיק לגמרי לפתוח את זה, כי אם אני התנגדתי שנים, וחזה השם בזה הייתה כעין פשרה עם הפרקליטות, שאנחנו נודיע שהפסקים שלנו אי אפשר לקוף אותם. אבל מי שאומר אני לא רוצה לקוף, אני רוצה לדעת מה דעת התורה, מה ההלכה אומרת, מותר, וככה אנחנו עושים, ואני מקווה בעזרת השם יתברך ובשועתו, שנגיע להשלמת העניין לטובה, שיתוקן הדבר הזה בצורה נכונה, בצורה אמיתית. יש עוד דברים רבים, יש בעוונותינו הרבים, ישנם רבים שרוצים לא רק דיני ממונות לעקור מבתי הדין, אלא רוצים לעקור את בתי הדין עצמם. וזה לא סוד, אני לא מגלה סוד לאף אחד, ישנם שאומרים את זה בגלוי, ויש שעושים פעולות לא כל כך גלויות, אפילו לפעמים באים בטענה שהם באים לטובת בתי הדין. יש להם, יש חלק מהם אומרים, מספיק שתעשו גיטין, נשב בבתי כנסיות, ויבואו הזוגות אחרי שיגמרו כל העניינים ונעשה להם גט. ואז ברור שגם הגט לא יהיה גט, ולא יהיה גט כשר, כי יהיו דברים רבים שיגרמו שיהיה דין של כפייה שלא כדין, ויהיו דברים רבים שיפריעו בקשרות הגט. זה בלתי אפשרי. אחת היצירות היפות ביותר והמועילות ביותר שקמה עם מדינת ישראל זה בתי הדין בארץ, שקיבלו את הסמכות, אם כי סמכות די מצומצמת, אבל אנחנו יודעים שזה דבר שכמעט אין לו דוגמה בעולם. בכל העולם בתי הדין אין להם סמכות חוקית, סמכות הלכתית יש, אבל סמכות חוקית ויש בעיה גדולה. אנחנו נאבקים בזה ומנסים לעזור להם בכל העולם ממש. כשהזוג מתגרש בבית המשפט ואחר כך הבעל הולך לדרכו והאישה נשארת גלמודה ולא יכולה להתחתן כאן בארץ, כמה שצועקים עגונות היום במציאות, אני לא יודע אם יש עגונות אמיתיות, אולי 10 לכל היותר. וגם באלה אנחנו נאבקים יום יום, ברוך השם הדברים מסתדרים. יש שאומרים עגונות שמתווכחים בני הזוג, וזה אומר כולה שלי, וזאת אומרת כולה שלי, ואף אחד לא בא לידי סיפוקו, קוראים לזה עגון או עגונה, זה לא עגון. זה דברים שצריכים להיפטר. או בדרך של הסכמה, או בדרך של פסיקה, וזה לוקח את הזמן. פעם זה יש דברים שעושים בבתי הדין, יש דברים שעושים בבתי המשפט, זה לא עגונה ולא עגונים, זה דברים אחרים. עגונים ממש, הדברים מצומצמים ביותר. בתי הדין פועלים ללא לאות, עובדים ביומם ולילה ממש, משקיעים כוחות בשכנוע וגם בפסיקה, צורה מופלית ביותר, והפסקים מלאים, ואין פרץ ואין יוצאת. אבל יש אנשים שאינם צרה, שעצם העובדה שקיימים בתי הדין ויש להם סמכות, זה קשה עליהם לקבל את זה. יש מקום אחד בעולם ששם הסמכויות היו יותר מאשר הסמכויות של בתי הדין בארץ, זה במרוקו. כשבאו הצרפתים בזמנו ומשלו במרוקו, שם הם עשו סדר גם כן לבתי הדין, ונתנו להם סמכויות בהסכמת המלוכה. היו יכולים, הם לא היו צריכים אישור של בית משפט. הם היו בעצמם, יש להם מעמד של שופטים, לכל הדיינים שהיו שם, והם היו יכולים גם לאסור אדם וגם להוציא ממון, הכל היו עושים כמעט. זה דבר גם בחושב משפט, זה פילאי פלאות. הראשון שהיה, הם רצו, התנאי של הצרפתים היה שיהיו בתי דין מסודרים בכל עיר ועיר, ויהיה בדין גדול לעיר עורים, תמיד הם מקפילים על זה. גם בארץ עשו בדין גדול לעיר עורים, היו על זה ויכוחים. והתחילו להתעניין אצל הרבנים מי יהיה ראש, מי הכי חשוב בין הרבנים שיהיה ראש בדין הגדול לעירון. רבים מהדיינים והרבנים אמרו להם על רבי רפאל נקווה הראשון, שיהיה בהרסני. הלכו אליו, דיברו איתו, ואמרו לו שהרבה חכמים המליצו על כבודו, ואנחנו רוצים שכבודו יהיה נשיא של בתי הדין. אמר להם רבי רפאל, שמעתי המעשה מרבי יוסף משאש על ראשון. שהוא הכיר את רבי רפאל. אמר להם רבי רפאל, לא, אני לא ראוי לזה. אמרו לו, מי ראוי? אמר להם, יש בפס, בעיר פס הידועה, עירו של הריף, יש שם רבי שלמה בן דנן, שהוא בן החרבן מהרמב״ם, יש להם כתב היחוס בספר שלו, שם ההסכמה של הראשון לציון, רבי סברכה, וגם של הזדהם, ושם יש הסכמה בן החרבן, בהקדמה שלו, עד הרמב״ם. אמר להם, הוא הראוי, הוא גאון הדור, והוא פוסק עצום, ובין קדושים באותו תעשו. חזרו לרבי שלמה בן דנן, אמר להם, לא נכון. הוא הגדול, אני מיוחס, אבל בגדול בתורה זה הובעים ויכוחים, עד שכמעט הכל היה הולך לי. ואז קמו כל החכמים, ולחצו מאוד, על ברפן קרא עליו השלום, ולא הייתה לו ברירה, אלא לקבל עליו על שכמו את המשרה, ואז קמו בתי הדין, הוא עשה איתם רק, עשה שני תנאים עם רבי שלמה בן דנן. התנאי היה הראשון שהוא ישמש כמובן סגנו, אבל התנאי היה שבחתימות, מה שנוגע בחוץ, שזה רשמי, אז הוא יחתום ראשון ברפאל, כי הוא מינו אותו לנשיא. אבל בדיני תורה שנוגעים לקהילה בפנים, שרבי שלמה יחתום בראש. ועוד תנאי אחר היה לו, שכל שבוע כשהם מקבלים את המשכורת שם שילמו לפי שבוע, היו יושבים שניהם, היה פער גדול בין המשכורת של רבי רפאל שהוא נשיא, לבין רבי שלמה שהוא סגן, היו יושבים שניהם, מביאים את הכסף ומחלקים אותו שווה בשווה. זה היה התנאי שלו, וכך נהגו כל ימיהם, והיו מכבדים זה את זה. ומאז, עד ימינו, עדיין יש בדין מצומצם, יש בקזבלנקה עדיין בדין, יש כמה דיינים, יש אחד בטנג'יר, יש אחד, אני חושב, גם במרקש ובפס. יש מעט היום, לא כמו, כי הקהל הצטמצם. שהיו בקזבלנקה לבד היה 500,000 יהודים. היום יש כמה אלפים, 6,000 או 7,000 בכל מרוקו. ודאי שהעניין נסבה לכל זמן שהיו שם הדיינים כמו רבי שלום משאש עליו השלום וחבריו, רבי משה מלכה ורבי יצחק חזן, רבי ברוך תולדנו ורבי יוסף משאש ורבי ברוך השלישי, וכן בכל הערים, בכל ערי מרוקו. היה להם סמכות ודנו וכולם היו מאשרים ושמחים. היו גם גויים שהיו בוחרים לבוא להתדיין בבתי הדין הרבניים. אמרו, אנחנו רוצים דין של חכמי ישראל. הרבה זה דבר מצוי וידוע. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, כדי שנוכל להחזיר עטרה ליושנה, שדין תורה יעמוד על תילו, ויחזור לידי דייני ישראל וגם בתי הדין לממונות שהם עושים עבודה נפלאה והם יכולים בעזרת השם יתברך להועיל רבות ביישוב סכסוכים, בפתרון בעיות של שכנים, בבעיות כלים מכלים שונים. אם היו שמים על ליבם היו רואים שזה דבר שיוסיף רבות וגדולות לסדר הציבורי בארץ ישראל, מלבד הנקודה החשובה שדין התורה, התורה היא שלנו, כולנו. התורה היא לא של הדיינים, התורה היא לא של הרבנים, התורה היא לא של מפלגה זאת ומפלגה אחרת. התורה של כלל ישראל, תורה סיוונה למשה, מורשה קהילת יעקב, כל בן יעקב. וזו התורה שלנו, וזו תפארתנו, והיא חוכמתנו ובינתנו, לעיני כל העמים, ואנחנו השלום, נשליך את זה מאחרי גבינו, ונחפש לנו שדות זרים לראות בהם. לפחות יהיה אפשרות, למי שרוצה, זה דבר מינימלי, אנחנו צריכים כולנו גם להתפלל על זה. כי ברור שבמשפט לא רק יישוב הארץ, גם הגאולה השלמה תלויה במשפט. אז יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. כשציון משפט תיפדה ושביה בצדקה, יש דברים ברורים גם בתפילה של השיבה שופטנו, מי שישים ליבו לעומק הדברים, יראה שבזה תלויה גאולתם של ישראל. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישיב שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. אגב, מה זה כבראשונה? מה לי ראש עיר חשוב בארץ? ומה זה השיבה שופטך כבראשונה? אומר שהשופטים ידונו כל פעם כמו בפעם הראשונה. באותו חיל, באותה רעדה, באותה התרגשות, זה פירוש, לא יודע אם זה הפשט, אבל זה פירוש, הפשט הוא כבראשונה, כמו בימי התורה. אבל פירוש יפה בפני עצמו, שתמיד אדם שההרגל לא ישחוק את האמת שלו ואת היראה שלו ואת ההתבוננות וההכנה שהוא צריך להתכונן. ואנחנו מחזיקים טובה גדולה לכבוד ידידנו הרב הרוסי וכל אלה שמסייעים בידו על הפעילות הרבה שעושה בתחום הזה בצורה מיוחדת. ירצון שהבניין יעמוד על תילו, ובדי זה ייתן תנופה יותר גדולה ויותר חזקה, ובמהרה בימינו נראה בשוב השם שיבת ציון בשובה ונחת, אמן ואמן.
אנחנו מודים למרן הראשון לציון על דבריו המאלפים, וכולנו אומרים לו יחן. עכשיו אנחנו רוצים להזמין לברך את ידידנו יושב ראש ועדת הכספים, שאומר שהוא עושה פלאים ועוזר, והוא סמל ודוגמה להשתדלות תורנית חברתית שמשפיעה ועוזרת. אז אני מזמין שוב את רב משה גפני, בבקשה.
כבוד הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, רב הגאון, רבי שלמה אמר שליטה, כבוד הרב של קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית, נשיא הליכות עם ישראל, הרב הגאון, הרב רצון הרוסי שליטה, כבוד הרבנים, כבוד אנשי האקדמיה, תלמידי חכמים, המנחה רב ניסן סלומיאנסקי. אני לא רציתי לדבר, הרב לא צריך לחכות בשבילי, אבל חזקה עליי הבעל הבית שקיבל את הרשות מהרב, אז אני אעשה את זה ממש בקצרה. אני אתייחס למה שהרב אמר לגבי העניין הזה של הכישלון של הנציגות הדתית בכנסת הקודמת או הנוכחית, לגבי הנושא של העברת החוק על בית הדין לממונות, שזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת בעליל, ואני רוצה לומר, לא הייתה סיבה אמיתית כדי למנוע את החוק הזה. זה הופיע בהסכם הקואליציוני, ולא הייתה סיבה שניהלו כזה מאבק נגד זה. מדובר, הרב אמר מקודם, מדובר על זה ששני יהודים, שהם אנשים שומרי מצוות, חותמים ומבקשים, שהם רוצים לדון בדיני ממונות, הם רוצים לדון בבית הדין הרבני. הם מקבלים על עצמם, בכל העולם היום, בכל העולם המערבי או בכל העולם כולו, הנושא של בוררות הוא נושא שבתי המשפט מפנים לשם כדי להוריד את העומס מבתי המשפט. אנשים מקבלים על עצמם את העניין הזה. לא הייתה סיבה בעולם. יתרה מזאת, היה סעיף נוסף בחוק שדיבר גם על הנושא של גיטים. בתי הדין לא היו מסיימים את הגט עד שלא היה נגמר דין הממונות בין הבעל האישה או בין שני בני הזוג, שהם היו צריכים לסיים את החלק הזה שלצערנו הרב הם נפרדים, וזה צריך להסתיים בגט. ואנחנו טענו, הנציבות הדתית טענו במליאת הכנסת. עכשיו שמישהו יסביר למה מנעו את זה. אני אומר לכם את האמת. האמת היא שלא הייתה סיבה עניינית. זאת מלחמת תרבות. לא רוצים, לא רוצים שלבתי הדין יהיה מעמד. וגם הרב אמר את זה קודם. אנחנו ניצחנו בקדנציה הזאת, אנחנו הנציגות הדתית כולה, ניצחנו בבלימת חוקים שלו אחוז קטן מהם היה מתקבל. המצב היה שבתי הדין כמעט ולא היו קיימים. המצב היה שהתורה חס וחלילה בארץ ישראל הייתה נדחקת לחלוטין לקרן זווית. עולם התורה, עולם הרבנות, עולם הדיינות, הנושא של שירותי הדת, כל הנושאים הללו היו נדחקים. ואני ראיתי דוח של הרפורמים, עמותת חדור, שהם כותבים, בנושאים של דת ומדינה אנחנו נכשלנו כישלון מוחלט. יש דוח שלהם שהם העבירו לחברי הכנסת, שהם לא הצליחו להעביר שום דבר שהוא נגדנו, אבל לצערי הרב גם אנחנו לא הצלחנו. אנחנו לא הצלחנו להעביר את החוק הזה, ואנחנו קראנו בפרשת השבוע, אנחנו קראנו, גם הרב דיבר קודם, הרב לקח לי את כל הנאום, זאת אומרת, אין לי, אני רק לא יכול לעשות את זה כמו הרב, אבל אני אגיד עוד משהו, שכל האבנים רצו שעליו יניח צדיק את ראשו, שיעקב אבינו ישים את הראש שלו, שישים, ורבו, הוא רצה, יעקב אבינו רצה לעשות מרזב כנגד דוגמת מרזב כדי למנוע מחיות רעות. וכשרוצים למנוע מחיות רעות, כל עוד שהכל בסדר וזה, אז כל אחד רע ומחלוקת ובסדר. אבל כשצריך למנוע מחיות רעות לפגוע, אז כולם התאחדו והפכו להיות אבן אחת. יחד אותם הקדוש ברוך הוא והיו אבן אחת. אני מוצא את הבמה הקדושה הזאת כדי לקרוא לחבריי, אנחנו הולכים לבחירות. כל אחד הולך בדרכו, רב ניסן הולך בדרכו, ברוך השם שהוא הצליח, ש"ס הולכת בדרכה, יהדות התורה הולכת בדרכה. אני קורא לכולם, מיד אחרי הבחירות, אנחנו צריכים למנוע מחיות רעות. חיות רעות, אני לא אגיד למי אני מתכוון כמובן, בגלל שאחרת בעיתונים יש התכוונתי למי, שלא התכוונתי לאף אחד. התכוונתי לזה שאנחנו לא מצליחים, את הדבר הכי פשוט, הכי ליברלי, ששני אנשים במדינה דמוקרטית, שהיא מדינה יהודית, וזה בכלל לא חשוב אם יהודית לפני דמוקרטית ודמוקרטית לפני יהודית, יש מלחמה, האם אנחנו רוצים שזאת תהיה בכלל מדינה יהודית? החוק הזה של דיני הממונות הוא חוק שאין לו שום הסבר מבחינה ליברלית, מבחינה דמוקרטית. מאיזושהי בחינה, זה מזכיר לי את רבי יונתן אייבשיץ, שרב עם חכמי אומות העולם, ואמרו לו שאפשר לאלף חתול. אפשר לעשות אותם, את החתול אפשר לעשות מלצר. ואמר, אי אפשר. אז הם שמו, והביאו חתול, והלפו אותו, והוא חילק עם המגש, החתול עמד על שתי רגליים, וחילק את המגש עם האוכל. אמרו לו, הנה, אתה רואה? הלך רבי יונתן אייבשיץ, והוציא את הקופסה הקטנה שהכין בכיס קודם, והוציא ממנו עכבר, והחתול זרק את המגש עם הכוסות ועם האוכל והכל, ורץ אחרי העכבר. והתברר שהוא חתול. מטיפים לנו, הציבור הדתי, צריך דמוקרטיה. צריך שהדברים יתנהלו על פי רצון העם. צריך שהדברים יתנהלו על פי מה שכל אחד צריך שיהיה. אנחנו שואלים, אתם יודעים מה? שכנעתם אותנו, צריך דמוקרטיה. אני וחברי רבים בדיני ממונות, ואנחנו רוצים לדון בבית הדין הרבני. מה יותר פשוט מזה? וכשאני דיברתי עם חברי כנסת חילוניים שהלכו להצביע נגד, אמרתי לו, אבל תגיד לי, אבל אנחנו מסכנים. הוא אומר, לא, 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 בטח מסתתר משהו. דרך אגב, אני הייתי מביא הרבה חוקים. הייתי מביא חוקים על איכות הסביבה. אני גם הסברתי שעל פי התורה צריך שיהיה איכות הסביבה. הבאתי את בשעתו הבאתי את הרב אמר, שהייתי יושב ראש ועדת הפנים, שהוא פתח את העניין של הכינוס של איכות הסביבה, את המדרש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והולך את אדם, את אדם הראשון, ואמר לו, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, הוא יראה לו איזה עולם יפה הוא בנה. הבאתי דברים מהגמרא, מחז"ל, על כל הדברים הללו, והייתי מביא חוקים. הרבה חוקים בכל מיני נושאים, גם בנושאים החברתיים. אז היה ניגש אליי תומי לפיד שנפטר, והיה ניגש אליי כל פעם לפני כל איזה חוק, והיה אומר לי, תשמע גפני, החוק שאתה מביא היום הוא חוק טוב, אבל תגיד לי, מה מסתתר מאחוריו? כל פעם שבאתי לחברי הכנסת, הוא אומר, מה מסתתר מאחורי? אמרתי לו, מה מסתתר? שני אנשים חותמים שהם רוצים לדון בדיני ממונות. אני קורא לחבריי במפלגות הדתיות, יום אחרי הבחירות, ושנדע שאנחנו עומדים בפני מלחמת תרבות. וזה בכלל לא משנה כל אחד בהשקפת עולמו, וכל אחד ודרכו. עומדים בפני מלחמת תרבות, האם מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, במלוא מובן המילה. האם היא תהיה יותר גרוע ממה שהיה עד היום, או שתהיה יותר טובה. ואנחנו לא מכריחים אף אחד. אנחנו לא מחייבים מישהו לדון בדיני ממונות אם הוא לא רוצה. אנחנו לא באים ואנחנו אומרים, אנחנו הולכים לעשות פה חוקי כפייה. אל תכפו עלינו. אנחנו רוצים לדון ככה. בכל העולם מאפשרים לנו את זה, רק כאן לא. ואני פונה אליך, מהבית היהודי, אני פונה לש"ס, אני פונה לעצמנו ביהדות התורה. צריך להתאחד, אנחנו הולכים למאבק על עולם התורה. אנחנו הולכים למאבק על תלמידי ישיבות. אנחנו הולכים למאבק על עולם הרבנות והדיינות. אנחנו הולכים להיאבק על הנושא של בתי הדין. שלא תהיה יבנה. אני נמצא הרבה שנים במקום שבו אני עובד, בכנסת. ואתם לא יכולים לתאר לעצמכם, כנראה שאתם יודעים חלק, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם, אני קם בבוקר, ואני מגיע לכנסת, ואני יודע, עוד לפני שראיתי את סדר היום, שהולכת להיות עוד גזרה נגד עולם התורה. כל יום, כל יום שהכנסת עובדת. ואני יכול להגיד בגאווה לא מוסתרת, שעברנו את הקדנציה הזאת, מבלי שיכלו להעביר חוק אחד שהיה נגדנו. לא הצלחנו גם להעביר חוק שיהיה בעדינו. לא הצלחנו. וזאת הדוגמה הבולטת, על אלה ואחד דברים, אבל זאת דוגמה בולטת, שזה לא דמוקרטי, לא ליברלי, לא נכון, והנושא הזה הוא נושא ש... אנחנו נצטרך להיאבק עליו, כמו על הרבה דברים אחרים, ואני מקווה שחבריי נתאחד כולם, אכן, כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, אנחנו נתאחד שעליו יניח צדיק את ראשו, שאנחנו נוכל לגמור את העניין הזה. אני רוצה לסיים, אמרתי שנעשה את זה בקצרה. אנחנו, נאמר קודם על הנושא הזה של יעקב אבינו, אני אספר לכם סיפור, ובזה אני אסיים, אני חושב שכבר פעם סיפרתי את זה, אבל לא פה. אני הייתי מדבר בכנסת, הייתי מדבר, כזה אני אופוזיציה, אפילו אם אני בקואליציה, אני אופוזיציה. אז הייתי מדבר, אז אריק שרון היה ראש הממשלה, והוא היה שולח את ישראל מימון, את מזכיר הממשלה, כל פעם שהייתי מדבר נגדו, היה שולח אותו, תקרא לגפני, הוא היה אומר לו, תשמע, אל תנתק מגע עם האויב, תביא אותו. הוא היה קורא לי, והייתי בא, והוא היה מדבר איתי על החווה, והיה מדבר איך מגדלים צמחים וכו'. יום אחד אני בא אליו, ואני אומר לו, זה ערב פסח. אין כסף לעובדי המועצות הדתיות, בעיקר לבלניות. הבלניות מקבלות שכר מאוד נמוך, ואין כסף. אז הוא אמר לי, ישראל מימון, הוא אמר, תקרא לי אילן כהן, הוא היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה. אילן כהן. הוא קורא לו, הוא אומר לו, אומר גפני, תגיד לו. אז אני אומר, צריך איזה, אין מזכורת, לא משנה, לא משנה מועצות דתיות, בלניות זה... ערב פסח, לא יהיה להם... אז אילן כהן מתחיל להגיד, צריך תוכניות הבראה במועצות הדתיות. אתה זוכר? עשית בסוף תוכנית הבראה. תוכנית הבראה צריך במועצות הדתיות. אז אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, תשמע. היה הסיפור עם יעקב אבינו, שהוא נפטר, ורצו לקבור אותו במערת המכפלה. והגיע עשיו, והוא אמר, אני הבכור. אז אמרו לו, אבל מכרת את הבכורה? אז הוא אומר, לפחות כמו רק פשוט. מה פתאום מערת המכפלה זה רק יעקב אבינו? זה צריך להיות... גם אני. אז שלחו את נפתלי, נפתלי היה שלוחה, שלחו אותו למצרים, שירוץ מהר יביא את כתב המחר שיש שם, כדי להתווכח איתו. אני אומר לאריק שרון, אני אומר לו, תשמע, ליעקב אבינו היה נכד, קראו לו חושים. הוא היה בן של דן, הוא היה חרש. הוא הגיע להלוויה של סבא שלו, והוא רואה סבא שלו שוכב בביזיון, ולא קוברים אותו. אז הוא עושה לדודים שלו ככה ברמז, הוא עושה להם, למה לא קוברים אותו? אז הצביעו על עשיו, אמרו, לא נותן. לקח ככה, זה לקח לחושים בן דן, לקח בבוטה, נתן לו בראש, רוצץ את גולגלתו וקברו את יעקב. אז אני אומר לאריק שרון, אני לא יודע שום דבר, אני לא... אין מזכורת לבלניות, ערב פסח. מה הוא ספר מתוכניות אברהם? אז הרי כשרון אומר ככה, הוא אומר, אני, כשהייתי בצבא, שרקו לי כדורים ליד האוזן, מאז אני חרש. הוא אומר לי, ישראל ימוד, תביא לי מבוטה, אני אתן לאילן כהן ושישרו מזכורות. באותו שבוע, שילמו מזכורות לעובדי המועצות הדתיות. מאז, במשך שבועיים, מי שזוכר את אריק שרון, איך שהוא עבד שם עם העובדים שלו, מאז במשך שבועיים מתקשרים אליי ממשרד ראש הממשלה ושואלים אותי, הרב גפני, תגיד, מי זה חושים בן דן שעליו מדבר ראש הממשלה כל הזמן? אני מברך על הברופי. אני מברך את הפעילות המאוד חשובה הזאת שאתם עושים, להשתית את דיני הממונות, את הנושא, אני כבר לא אדבר על הנושא של המיסים, אני כבר לא אדבר על זה בגלל שהם, נאמר פה קודם, אתה הבאת הראשונים והאחרונים ואת החזוניש ואת הכל על המיסים, על הקהילה, על מדינת ישראל. אתה תיכנס עכשיו לכנסת, ועדת כספים, אתה תראה איך פה זה מתנהל. היה סיפור של סולם השקילות, סתם כדאי שתדע, היה סולם השקילות, כך מתנהלים הדברים. לא לזה, לא לזה התכוון החזוניש. מי ששולח את הילד שלו למעון, אז תלוי במספר הנפשות, הוא מקבל סבסוד לפי זה אם האישה עובדת. איך מחלקים את זה? אם יש בעל ואישה ושני ילדים, אז זה ארבע נפשות, מחלקים את ההכנסות של המשפחה לארבע נפשות, וככה משלמים. יום אחד מגיעים לממשלה, משרד האוצר, והוא אומר, נלך על פי סולם השקילות הישראלי. יפה, כחול לבן, סולם השקילות הישראלי, תראה מה זה. איך מתקבלות החלטות בממשלה, אני מקווה שהאיראנים לא ישמעו את מה שאני הולך לספר, ובזה אני מסיים. סולם השקילות הישראלי, כל הממשלה מצביעה בעד, זה מגיע אליי לוועדת הכספים, התברר שמה זה סולם השקילות הישראלי הוא כך. סולם השקילות הישראלי ב-1968, בתשכ"ח, קבע שהבעל, הרי כל אחד שווה אחד, ככה היה עד היום, וככה זה גם היום אחרי שביטלנו את זה, הבעל שווה 1.25%. למה? בגלל שהבעל מביא את הדירה, הוא מביא את עיקר הבית, אז הוא שווה יותר מאחד. האישה שווה רק 0.75%. נשים כבר לא מביאה את הבית, היא מביאה את הפריג'דר. אני מספר לכם סיפור אמיתי. ממשלת ישראל החליטה. אגב, שאמרתי את זה במליאת הכנסת, אז קם איזה חבר כנסת, אני לא אומר את שמו, כשאמרתי שהאישה שווה 0.75, אז אמר אשתי שווה 0.25. אבל לא נרחיב בעניין הזה. הילד הראשון שנולד שווה רק 0.45%, בגלל שהוא כבר לא מביא את הבית, כבר לא מביא את הפריג'דר, הוא רק מביא את המיטה. מיטה תינוק. הילד השני כבר שווה 0.35. ממשלת ישראל החליטה שהולכים על פי סולם השקילות הישראלי כחול לבן. במקום שזה המשפחה הזאת יהיה לה 4 נפשות, יש לה עכשיו 2.70%. בגלל שהכל פחות, סולם השקילות הישראלי. הבאתי את זה לוועדת הכספים ואמרתי, תראו מה זה. הרי צריך לעזור לאנשים, צריך... זה נעשה, אגב, בהחלטת הממשלה כתוב, כדי לעודד נשים לצאת לעבודה, שלא תהיה טעות. כדי לעודד את האנשים לצאת לעבודה, וכדי לעזור להם, לסבסד להם את המעונות, נלך על פי סולם השקילות הישראלי, הבנתם? אז אני הבאתי את זה לוועדת הכספים, ואמרתי, אני מקבל את סולם השקילות הישראלי, ובתנאי שיבוא שר אחד בממשלה, שכולם הצביעו בעד, שיסביר מה זה. מכיוון שלא היה אף אחד שידע להסביר, ביטלנו את סולם השקילות הישראלי, כך מתנהל העניין של המיסים ולא ארחיב. אני מברך הרב הרוסי, אני מברך את הפעילות שלכם בעניין הזה, אני מצטרף לברכה של הראשון לציון לגבי הבניין, לגבי שהייתי שם ושבעזרת השם תסיימו את זה בקרוב, ושמשם תצא הוראה על דיני הממונות, ואנחנו בעזרת השם נעשה את כל מה שאפשר על מנת לסייע לכם, כדי שיהיה לנו את הזכות להיות בארץ ישראל, לשמר את ארץ ישראל, על פי דיני התורה, על פי חוקי התורה, חזקו ואמצו ויהי השם עמכם.
טוב, אחרי הדברים המאלפים של יושב ראש הוועדה, אז אנחנו נגיע לחנוכת הפרסים, אנחנו... רק מי יודע את השמות? טוב, נתחיל מהסוף להתחלה שיהיה מתח. אז במקום רביעי זכה רז סגרון צבי שליטה, והוא מוזמן.
ישי, כן.
בלי תמונה, זה בלי תמונה עם חתונה, זה לא
אצלם של הממשלה.
טוב, את הפרס השלישי זכה הרב אייל שרג השליטה, שמוזמן, והרב ברוך שרגה, אייל שרגה וברוך שרגה, ניסור לו את התשוזה. ולמקום השני מוזמן הרב סולומון אישה השליטה, שיקבל את התעודה מהרב רצל ברוסי.
הרב שולם,
בפרס, במקום הראשון, בפרס הראשון מוזמן הרב טולדנו עובדיה יוסף שליקה, שיתקבל ממרן הראשון לציון, הרב הגאון.
סיום בשיר אחד, קדימה, שיר אחד.